המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
לא רק יחס, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים.
אהלן, ברוכות ומובילים לפודקאסט לא רק יחס, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי אופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת.
בשנים האחרונות נדמה שהביקורת הציבורית על המשטרה כבר לא נשארת בשוליים. היא הופכת לשיח מרכזי. מספר הנרצחים בישראל זינק והגיע לשיאים מדאיגים. עם יותר מ-300 נרצחים בשנת 2025, לצד עשרות מקרים כבר מתחילת השנה הנוכחית. בחברה הערבית הנתונים קשים במיוחד, עם מאות נרצחים ושיעורי פענוח נמוכים. במקביל נרשמת גם עלייה באלימות בקרב קטינים ובמספר הנשים שנפגעות מאלימות. כשמאות אלפי נשים חוות אלימות מדי שנה, אך רק חלק קטן מהן פונות לרשויות. לצד כל זה, עומדת גם הביקורת על היכולת של המשטרה להתמודד עם היקף התופעה, על שקיפות הנתונים ועל תחושת אובדן המשילות בשטח. ואי אפשר להתעלם, אנחנו היום, זה לג בעומר, אי אפשר להתעלם מזיכרון שעדיין נוכח, אסון מירון, אירוע שבו נהרגו לפני 5 שנים 45 בני אדם, שפתח שאלות קשות על אחריות, קבלת החלטות ותפקוד המערכת. נמצא איתנו היום נצם בדימוס אלי לוי, לשעבר דובר המשטרה, דובר השומר החדש, דובר פיקוד העורף בצפון ויועץ לטיפול במשברים תקשורתיים. הוא ידבר איתנו גם על אותו אסון לפני 5 שנים וגם על איך מנהלים אמון ציבורי כשהמציאות עצמה כל כך מורכבת. אלי התגייס לתפקיד דובר המשטרה במהלך 2021. בדרגת נצם, אחרי קריירה של 24 שנים בעיתונות ככתב הצפון וכתב הגנת הסביבה. הוא היה בטלוויזיה, ברדיו וגם בעיתונות הכתובה והאינטרנטית. בסוף 2024 הוא עזב את המשטרה והתמנה לתפקיד דובר השומר החדש, ומאז תחילת המלחמה הוא גם כן מתפקד כדובר פיקוד העורף בצפון במילואים. בנוסף הוא מרצה בנושא תקשורת ומנחה מרואיינים לעמידה מול מצלמה. הוא צילם 5 סדרות, 2 סרטים וזכה ב8 פרסי תקשורת. היי אלי.
הלאה.
איזה כיף שהגעת אלינו, ועוד מהצפון, הרחוק.
כן. לא כזה רחוק, מעמק ישראל, מרמת ישי. מבחינתי צפון רחוק זה מטולה, זה קריית שמונה.
כן, כשמשווים את זה לזה.
כן.
בדקתי כמה זמן עבר מאז שהזמנתי אותך. עכשיו, הזמנתי אותך כשהיית דובר המשטרה.
נכון.
וזה היה, כאילו בבוקר היית אומר לי, אופס, היום אני לא יכול. היינו מתאמים, סוגרים, הכל היה סגור. איך החיים עכשיו אחרי המשטרה? אתה מתגעגע ללחץ?
שונים לגמרי. ראשית, אני תמיד מתגעגע למשטרה, כי אני אוהב את המשטרה. אני הגעתי למשטרה מתוך איזו הגשמת חלום, סוד קטן, ב-2006 הציעו לי להצטרף לדוברות המשטרה, בצפון אמנם. זה לא הסתדר, כי מאוד אהבתי את העבודה בטלוויזיה, ערוץ 10 וכל הדברים האחרים, והרדיו, והייתי יחסית צעיר. ב-2010 שוב פעם הציעו לי להצטרף. אחרי אסון הכרמל, ושוב פעם זה לא קרה, אבל שהגיעה ההצעה בפעם האחרונה, אמרתי, וישבתי כמובן עם המשפחה ועם אשתי וכולם, ואשתי אמרה לי, זה החלום שלך, לך תגשים. אני חייב לספר לך עוד סוד, שנסעתי לפגישה בירושלים עם מי שהיה מיועד להיות המפכ"ל, קובי שבתאי, הוא נכנס אז, זו הייתה תקופה של ממשלות זמניות וכאלה, ואז הוא נכנס כממלא מקום המפכ"ל. הייתי בטוח שהוא רוצה אותי כדובר מחוז צפון, במשטרה, לא כדובר המשטרה. ואחרי שיחה של 40 דקות,
הבנת?
הוא אמר לי, תתקשר לאשתך, כי הוא ידע שהיא אחות ראשית בחדר לידה בבית חולים בצפון, בחיפה, ותגיד לה שהחיים הולכים להשתנות. אתה הולך לחיות רוב הזמן בירושלים, אולי לישון כמה ימים בשבוע בירושלים, ולעבוד מסביב לשעון. ואז נפל לי הסימון. שיצאתי מהחדר, מהלשכה שלו, בקומה 5 במטה ארצי, ואמרתי לה, רינה, תשמעי, הם לא חשבו על נצרת, או חיפה, מחוז חוף, או אפילו לא משהו באמצע, ראש מדור תקשורת, או משהו כזה, הם ממש רוצים אותי דובר המשטרה. ואז הטלפון הבא שלי כבר היה למרב לפידות, שהיא חברה מאוד טובה, והיא באמת, 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 הייתה שם תמיד, כטלפון לעזור.
מדהים.
ולאבי בנייהו ולעודד בן עמי ולאחרים. והמכנה המשותף של כל האנשים היקרים האלה שהזכרתי ואחרים שאמרו לי, תקשיב, לך, ואני לא אשכח שעודד בנמי אמר לי משהו פעם, הוא אמר לי את זה כבר אחרי שהתגייסתי, זה היה בשומר חומות, שהגעתי יום אחד, שפירקו את המשטרה, ועמדתי לבד, אף אחד לא רצה להתראיין מהמשטרה, והרצתי מאולפן לאולפן, ועודד בנמי ראה אותי ככה, ככה, באמת כאילו גמור. הוא אמר לי, תקשיב, יכול להיות שמחר ייגמר התפקיד, ויכול להיות שבאמת תסיים 3-4 שנים, 5 שנים. ביום שתסיים, תגיד תודה על הזכות, תעלה לאוטו, תיסע, תמשיך את החיים. וזה בדיוק מה שעשיתי. לא ידעתי כמה זמן זה ייקח, הזכרת את אסון מירון, אנחנו היינו בטוחים שאחרי אסון מירון תהיה איזה רעידת אדמה. הרי הממשלה גם נפלה חודשיים אחרי זה.
כולנו היינו בטוחים שתהיה רעידת אדמה.
רעידת אדמה בנושא של המינויים. ברור. לא ידענו מה קורה מסביב, ואז הייתה רעידת אדמה נוספת שהממשלה נפלה חודשיים וחצי אחרי אסון מירון, ונכנס השר ברלב, ונכנס סגן השר סגלוביץ', והיינו בטוחים שיהיו שינויים בכוח האדם, והנה לא היו. ואחרי שנה ורבע, שוב פעם רעידת אדמה, נפלה הממשלה. בן גביר נבחר להיות השר, והיינו בטוחים שוב פעם שתהיה רעידת אדמה בנושא של המינויים, ושוב פעם לא קרתה. אבל לפני שנדבר על מירון, היום אנחנו מקליטים את הפודקאסט, 800 יום להיעלמות של איימן עודכסאו. הייתי דובר המשטרה באותו יום, טרגי, מטלטל.
מדהים שאתה מזכיר אותה.
26 בפברואר 24, בכלל הגענו עם המפכ"ל קובי שבתאי לצפון, כי באותו יום היו בחירות מקומיות שנדחו בארבעה חודשים בגלל המלחמה, והיה איזה מידע מודיעיני שבכל מיני קלפיות בצפון, בעיקר במגזר הערבי, יהיו מהומות, וקובי החליט להעביר בצדק את כל הבחירים של המשטרה לעבוד באותו יום עם מחוז צפון, אם זה ראש אג"ם, רח"ט מודיעין, הצוות שלו ואחרים. יום קודם שאני איתו בג'יפ, קיבלנו את המידע שיש ילדה בת 9 שנעדרת, שנעלמה, זה היה בשעות הראשונות. הוא כמובן הפנה המון המון צוותים לשם, גם עם הגב וגם מהמשטרה, ואז מאותו רגע אנחנו מוצאים את עצמנו לשלושה או ארבעה חודשים, שאנחנו הרבה שם עם המפכ"ל, וברגעים דרמטיים, ואם התמונות של הנופלים והנופלות שלנו מהשבעה באוקטובר לא יצאו לי מהראש לעולם, כי אתה צריך להוציא 58 הודעות שלותר לפרסום ב-48 שעות, זה מטורף, גם התמונה של הילדה הזאת לא תצא לי מהראש, כי בסוף...
היא? איך זה יכול להיות? איפה המשטרה? ממשיכים?
אני,
כאילו, איפה זה...
אני נשאל על זה...
זה גם לא נמצא על סדר היום. אתה מדבר נכון. אתה כרגע בכובע כן. של דובר בדימוס. איפה הדובר של המשטרה היום?
אני חייב להגיד לך שהסיפור הזה לא מניח לי. אגב, לא רק זה, הזכרת את מירון, אז במירון נעלם גם קלמן, בחור בן 16, מירושלים שנעלם גם, כמה שנתיים או שלוש קודם, גם על זה כבר לא מדברים. ואת יודעת, לאורך השנים בתקשורת, אמרת 24 שנים בטלוויזיה, ברדיו, גם היו הרבה מאוד פרשיות של היעלמות ומסתוריות של כל מיני אנשים, בעיקר קטינים, שזה תמיד בארץ ככה תפס. 800 ימים להיעלמות של איימנות, זה באמת, אני יכול להגיד לך ביושר, גם סיפור שלא מניח להרבה מאוד קציני משטרה, לראות מפכ"ל כמו קובי שבתאי, גיבור ישראל, באמת, עם איתורי עוז, ועשה הכל, ובאמת, עם דמעות בעיניים, שיושב עם המשפחה, ואין תשובות. אין תשובות. אתה לא יודע מה להגדיר את האירוע הזה. פחה, פלילים, היעדרות, היעלמות, בתוך המשפחה, לא בתוך המשפחה. אין תשובות.
תגיד, בכובע שלך התקשורתי, למה התקשורת מניחה לזה? למה היא לא, כמו כל היעלמות אחרת, כשמדובר באתיופים זה בסדר?
ששמעתי את זה הבוקר בגלי צהל בדרך לפה אצל אפי טריגר, מיד כתבתי הודעה לנועם נקש, הכתב הפלילי של גלי צהל, כל הכבוד. כאילו, אני יודע שבעוד יומיים שלושה שאני אשדר בתוכנית שלי ברדיו חיפה, זה יהיה הדבר שאני אפתח איתו, אוקיי? הרבה בזכות זה שזה היה בגלי צהל, והם העירו בעין, באלף, גם אותי מהסיפור הזה. אני כן חושב שלפחות תוכנית טלוויזיה אחת עם הרבה רייטינג, שזה אומר, בתוכנית אקטואליה, כמו שבזמנו סיימו עם אצל עודד בנמי את מספר הימים של הנעדרים, גולדווסר ורגב, כן. וגילת שליט באז וכאלה, כן, אחת התוכניות, או לפחות יותר מזה, חייבת לסיים את התוכנית עם מספר הימים שאנחנו לא יודעים איפה הילדה הזאת, איימן עודכסאו, כי זה באמת סיפור, לכולנו יש ילדים, תחשבי שבין רגע, הבת שלנו נעלמת בשנייה, ואף אחד לא יודע מה להגיד איפה היא.
אמרת, התחלת ואמרת שאתה מאוד אוהב את המשטרה.
מאוד.
אתה עדיין אוהב את המשטרה?
מאוד. תמיד אהבתי את המשטרה. אגב, כשהתגייסתי למשטרה, בטקס ההשבעה, זה היה בקורונה. אז אי אפשר היה להזמין את המשפחה. גם הילדים שלי אמרו לי, אבא, עזוב אותה, אנחנו לא הולכים לנסוע עכשיו עד בית שמש מזה. לך, תתגייס, תהנה, תחזור עוד 3 שנים. באמת ככה. זה לא עניין אותם. אבל שמו לי תמונה מגיל 5 שהתחפשתי לשוטר. תמיד החיים שלי נעו בין להיות שוטר לבין להיות כתב.
מדהים.
אוקיי? אבל בסוף הקשבתי את ה...
בוא נעבור, מיד נגיע לאסון מירון, כי מעניין לשמוע מהפוזיציה שלך, מה היה באותו לילה, אבל תן לנו רגע סקירה קצרה על הקריירה שלך, איך הגעת להיות דובר המשטרה, והיום, אני חושבת שבעיקר מכירים אותך מפאנלים שאתה משתתף בהם, אבל בוא רגע נשמע על אלי לוי, איפה התחלת?
טוב, נולדתי לפני 50 שנה וקצת בקריית טבעון, שני ההורים שנולדו שם, למדתי בבית ספר כמו כולם בטבעון, מגיל 5 ספורטאי, הייתי שחיין, הייתי שחקן כדור מים, בהפועל קריית טבעון, גם בנבחרת ישראל, התגייסתי לצבא לא לשירות קרבי, בניגוד לכל האנשים שהיו סביבי בילדות, איפשהו בגיל 15 כבר מצאתי את עצמי כותב, אגב, ספורט. החלום הבסיסי שלי היה להיות שדר ספורט, אוקיי? לא, בכלל לא בתחום שאליו התגלגלתי, כי החיים שלי נעו בין הספורט לבין התקשורת. איפשהו בגיל 15 כבר כתבתי בעיתון בית ספר את מדור הספורט, והתחלנו לשדר במין רדיו פיראטי כזה במקלטים בטבעון, משחקי כדורסל, אגב, לא בשידור חי, שזה מטורף לגמרי.
זה פודקאסט, אבל לא בימי הפודקאסט.
כן, כאילו, אתה לא ישבנו במקלט וראינו בטלוויזיה את גבעת יגור או את מכבי חיפה בכדורסל או בכדורגל, פשוט כמה ימים אחרי המשחק, שידרנו כביכול את המשחק. כמו שהיום יש את כל הפודקאסטים האלה של הספורט, של יום אחרי.
כן.
ממש ככה. בספר המחזור כתבו לי שבטוח אני אהיה בגלי צהל, לא התקבלתי לגלי צהל, לא התקבלתי, אבל איפשהו עשיתי תיקון תוך כדי הצבא לכל מיני דברים שקשורים בזה, השתחררתי, כבר בחופשת השחרור, התקבלתי לעיתון קולבו בחיפה של רשת שוקן, אני מדבר, אנשים ששומעים אותנו צריכים להבין, זה לפני עידן הרשתות החברתיות והאינטרנט, מקומון בחיפה או בירושלים או בבאר שבע,
פעם היה כוח למקומונים.
זה היה משהו שמחכים לו כל הזמן, ואז התחלתי לנוע גם בחיים האישיים שלי בין הרצון להיות, למדתי בווינגט, אז רציתי להיות מורה לחינוך גופני או משהו כזה, בין הספורט, כי שחקתי כדור מים, לבין התקשורת, עבדתי כמאמן כדור מים, ועבדתי בתקשורת, ועשיתי המון דברים, דרך אגב, אז אי אפשר היה להתפרנס מלהיות כתב במקומון.
אז, גם היום אי אפשר להתפרנס.
לא, היה צריך לעשות עוד הרבה מאוד דברים. אז זימנתי כדור מים.
אני חושבת שגם היום, כאילו בעיתונות, כן, המשכורות לא גבוהות.
אם אני אגיד לך מה היה הסדר היום שלי בגיל 21, 2, 3, 4, 5.
רגע, מה למדת? פספסנו? דילגנו?
לא, בווינגט. כן, חינוך גופני, אוקיי. ספורט. אפילו עכשיו נרשמתי ללימודים של תסריטאות וקולנוע, באוניברסיטה הפתוחה, בשביל להגדיל ככה בראש או לעשות עוד דברים. כן. אני חושב שכל אחד צריך להגשים את עצמו בכל החזיתות. והסדר יום שלי, אם אני מסתכל אחורה היום על החבר'ה הצעירים שהיו בגיל שלי אז, אני לא חושב שהם היו, וזה דרך אגב, כל הדור שלי, אם אני מסתכל על יוסי מזרחי, ובוא נגיד, אלמוג בוקר קצת יותר צעיר ואחרים, אז שהיינו בגיל הזה, כולם עבדו במיליון דברים, אוקיי? 6-8 בבוקר הייתי מציל בבריכה, 4 פעמים בשבוע, 5 פעמים בשבוע, בכל מיני בריכות באזור העמק. אחרי זה עבדתי במהלך היום, ואז הייתי מאמן כדור מים בערב, ועשיתי מיליון דברים, ורדיו, והכל, הכל, הכל. אתה לא ביום אחד נולד כתב מרכזי בערוץ 10, שיכול לעשות רק את זה, ועוד תוכנית רדיו, והרצאות,
בנית את עצמך לא לתוך נולד, זה.
זה מה שאני רוצה להגיד. אם תשאלי גם אחרים, אגב, שהגיעו מבחוץ להיות דובר צהל או דובר המשטרה, הם עברו קריירה ארוכה, ואני חושב שאתה מגיע לתפקיד כזה מרכזי אחרי שאתה מתחשל, כאילו, עם המון דברים שאתה עושה, אז אתה מגיע הרבה יותר מוכן.
אז בעצם לפני המשטרה, התפקיד האחרון היה כתב צפון.
כן, נכון? עשיתי את זה המון 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 שנים. לא רציתי, הציעו לי לאורך השנים המון המון תפקידים. עצם העובדה שאני צפוני, ואשתי, הקריירה שלה גם בצפון, והילדים, והמשפחה, והיה לי כיף. אגב, רגע לפני שהתגייסתי למשטרה, החיים שלי היו הכי טובים, הכי נפלאים שיכולים להיות. היה לי אולפן בבית, שגולן יוחפז התקין לי, במקביל לאלמוג בדרום, 10 שנים היה לי אולפן בבית, אולפן של ערוץ 10 בבית, כן. עומד, משדר, לא חייב לנסוע לגוזה, בוקר, צהריים, שישי, שבת, מתי שזה.
תגיד, למה לקחת את התפקיד? אני כאילו, אני מקשיבה, אני רואה אותך. למה היית צריך את הדרק הזה?
את לא יכולה להגיד דרק.
תקשיב,
את לא יכולה להגיד דרק.
24/7.
אז אני אספר לך סיפור.
כדובר.
אני אספר לך סיפור.
ככתב, היית כבר, היה לך את המקום שלך, היה לך את הנוחות.
מה זה?
ופתאום להגיע.
דרך אגב, הגעתי, אם דיברנו על תחילת הדרך שאתה צריך לעבוד ב4 עבודות במקביל, ולחסוך כל שקל וזה, הגעתי גם לאיזה מצב פיננסי טוב.
ואז להגיע למשטרה.
עם מסכורת טובה, עם המון הרצאות.
24/7 של כן. תפקיד, מלא מלא משברים, לא דרק מכיוון של המשטרה עצמה, אלא תפקיד נורא 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 אינטנסיבי ושוחק, ואין זמן רגע להרים את הראש לחיות. נתתי ממש כדוגמה קטנה את זה שניסיתי נכון. לתאם איתך זמן רגע.
נכון.
למה היית צריך את הדבר הזה?
סיפור. אני אספר לך סיפור, כי הסיפור הזה הוא מלווה אותי מאותו רגע אני לא רוצה להגיד מי, אבל זה אחד העיתונאים הכי בכירים במדינת ישראל, באמת באמת הכי בכירים והכי ותיקים, שאיכשהו לאורך השנים הייתי איתו בקשר, אבל לא יומיומי, ויומיים, אני התגייסתי ביום, תחשבי רק, אני התגייסתי ביום ראשון בבוקר, במוצאי שבת יום קודם, עוד שידרתי במטה המרכזי של אילה חסון. אף אחד לא ידע עוד מה קורה, אני כן מתקבל, לא מתקבל, כן הולך, לא הולך, ג'וש בריינר פרסם את זה, שאני כנראה המועמד הזה, ואז אני מקבל טלפון במוצאי שבת בלילה, תגיע מחר ב-10 בבוקר לתחנת בת ים. ככה, ללשכת גיוס, מגיע פעם ראשונה במקום הזה שם, עושים לי איזה טקס קצר, נותנים לי תעודת שוטר, ומביאים לי רכב, אני מחזיר את הרכב לערוץ 10, הכל ככה בשניות, ואני זוכר אגב, אני מגיע לנווה אילן, להחזיר את הרכב לערוץ 13, ואחד מקציני המשטרה עם הרכב שנתנו לי, אופר חדד רואה אותי מדהים, עדיין בלי דרגות, כי את הדרגות קיבלתי יומיים אחרי בטקס, ועושה איתי תמונה, ואומר לי, שמע, זה לא, זה נראה כאילו
פסיכי.
תיאטרון.
כן.
אבל אני אספר לך סיפור על אותו עיתונאי מאוד מאוד בכיר.
זו גם פעם ראשונה שהיית דובר.
לא. פה יש לנו גם, בגלל מרוב הרבה דברים שעשיתי, שכחתי לציין משהו. בגיל 27, לקחתי חצי שנה הפסקה, והייתי דובר עיריית נשר. כן, בצפון. פנה אליי ראש העיר המנוח דוד אמר, שהוא באמת היה איש מדהים, שהוא הפך את היישוב הקטן הזה לאיזה אימפריה מטורפת, ואמר לי, הייתי כתב בטלוויזיה, ויום אחד אמר לי, תקשיב, אני חייב להביא מישהו שהוא גם ברדיו, בטלוויזיה, יקים פה, אז עוד לא היו פודקאסטים, אבל איזה אולפן קטן, וישדר פה מהמימונה, מהזה, והגעתי, לקחתי חצי שנה חלט כזה, ועשיתי את זה, לא אהבתי את זה. מאוד אהבו אותי, המקום היה מהותך.
למה לא אהבת?
דרך אגב, המשכורת הייתה מצוינת בגיל 27, 8, פתאום אתה כאילו איזה ראש אגף דוברות, עם משרד, עם מזכירה, עם עוזרים. לא אהבתי את זה, כי זה בסוף היה, אני גם שהייתי במשטרה, לא הייתי אחד שמגיע בבוקר למשרד, יושב במשרד, אני לא מסוגל, אני חייב להיות בחוץ, לצלם, להיות
להרגיש את השטח.
בדיוק, בלב העשייה. נפרדנו אחרי חצי שנה, נשארנו חברים, לצערי הוא נפטר לפני כמה שנים, אבל אני בקשר עם המשפחה, ולאורך השנים הציעו לי הרבה פעמים להיות דובר של רשות מקומית, או דובר של בית חולים וזה, אבל בסוף הגעתי למשטרה. אבל סיפור שאני לא אשכח לגבר אותו עיתונאי, שמספר את כל הסיפור מבחינתי. הלכתי להתייעץ איתו. זה היה יום חמישי, 21:00, והוא אמר לי, תקשיב, אני בקשר עם עיתונאים 10 שנים בארצות הברית. עיתונאים, ריפורטרים. בארצות הברית זה ידוע, שריפורטר כמוך, שנמצא בצפון 20 ומשהו שנה, יום אחד הופך להיות דובר של איזה משרד ממשלתי, לכמה שנים, 3-4 שנים, וחוזר. לך, ותחזור. ואז הוא אמר לי משפט, רגע, שזה הפך להיות איזה סוג של חצי בדיחה במשטרה, ולמושג הזה קוראים התמונה על הקיר. יש תפקידים שאתה נכנס להיסטוריה. שאת תיכנסי בהר חוצבים לחטיבת הדוברות של המשטרה, יש קיר עם כל דוברי המשטרה, אוקיי? אין בתפקידים אחרים. יש תפקידים מסוימים שיש תמונה על הקיר. הוא אמר לי את המושג הזה, התמונה על הקיר. יום אחד הנין שלך, או הנכד שלך, יהיה סטודנט בחטיבת הדוברות במשטרה. והוא יגיד, בונה, זה סבא שלי. וזה היה קטע מטורף.
נתת לי משהו לשלוף אליו. בוא נחזור לאותו לילה של אסון מירון. איפה אתה נמצא?
עוד פעם, הקדמה, סליחה שאני, לכל דבר יש לי הקדמה. 24 שנים לפני זה שידרתי מ-97 עד 2020, עד שהתגייסתי, כל שנה ממירון. לפעמים עם שני מיקרופונים, רדיו חיפה במיקרופון אחד, ערוץ 10 במיקרופון, זה מטורף, כל שנה, הייתי מגיע יום קודם.
הכרת את המקום, הכרת את האנשים, הכרת גם את כל מה שהולך להיות
עוד
שם.
עוד הייתי שם בשנים שהיו 30,000, 40,000, ראיתי את זה הולך והופך להיות משהו עצום, גם מבחינת הסיקור. אני זוכר שנים שהיינו מגיעים לשם, ויוסי מזרחי ככתב בערוץ 2, היה אומר לי כל הזמן, תקשיב, יהיה פה אסון. יהיה פה שנים אחורה, 10-15 שנים אחורה, תקשיב. אגב, לא רק בגלל הדוחק, גם בגלל כל הגז הפיראטי, איך שמחברים אותו, וכל ההתנהלות שם, והוא אמר לי, ואני, שהיית האסון,
כולם ידעו על זה.
בלילה של האסון אני התקשרתי ליוסי, ואני אמרתי ליוסי, תקשיב, אתה אמרת כל השנים. אתה אמרת כל השנים שיקרה משהו, אוקיי? אגב, גם גיל נחושתן, צלם מאוד מוכר מידיעות אחרונות, בשמונה בערב לפני האסון מצלם לי, ואני על המרפסת, עם השר אוחנה, עם המפכ"ל, קובי שבתאי, מפקד המחוז שמעון לוי, על המרפסת הידועה, היו שם גם ליצמן ואחרים, וגיל נחושתן מצלם לי את הדוחק שיש, ושולח לי ואני מראה למפכ"ל, ועושים כמה פעולות כדי קצת...
איפה התמונה הזו?
אצלי, אני שומר אותה. כן, אצלי אני שומר אותה. זו תמונה, דרך אגב, שפורסמה גם בוויינט וגם בידיעות אחרונות. 24 שנים שידרתי משם. אגב, שנה קודם, זו הייתה השנה הראשונה שלא הייתה הילולה. גם שידרתי משם, כי הייתה קורונה, הקורונה פרצה.
נכון.
ב-2020.
נכון.
מצאתי את עצמי, עומד שם לבד, לידי גיא ורון, בערוץ 12, לידו רובי המשלק, שלושתנו לבד שם, עד כמה שאני זוכר אפילו, אישרו לנו להכניס צלם אחד, שצילם לכל הערוצים, וזה היה קטע מטורף, כי שנה קודם היו מאות אלפים, ואז התגייסתי למשטרה, והגיע האסון,
באחד בלילה, נכון?
שנייה, אני נותן לך את הכרוניקה, כי זה פשוט מטורף מה שעברנו שם. בשבוע שלפני, בימים שלפני, כל יום ישיבות לקראת מירון. ישיבות. ישיבות זום, כי הייתה... דרך אגב, האסון יכל להימנע עם מישהו, ואני לא רוצה פה להתחיל לדבר על זה, אולי יום אחד כן אני צריך לדבר על זה, עם מישהו שלא מהמשטרה, אגב, לא מהמשטרה, והיו כמה בעלי תפקידים, יכלו לקום לעמוד מול המצלמה ולהגיד, אין בגלל הקורונה. אם את זוכרת, הקורונה חזרה.
נכון.
בעוצמה אדירה. שנה קודם, אותם אנשים בשכל אמרו, רגע, לא עושים. לא עושים. אבל ביום רביעי הייתה הישיבה האחרונה, ומחליטים שיש אירוע. המפקדים שלי מסביב אמרו לי, תקשיב, אתה גר בצפון, אל תבוא לירושלים ותעלה איתנו, תחכה בצפון, תעלה, ונחבור אליך, אספו אותי לא, כאילו, נסעתי אחריהם בשיירה מאלונים, מקיבוץ אלונים, עלינו, בשש בערב הגיע שר אוחנה, הצגנו גם את החפק החדש, המשטרה השיקה בפעם ראשונה איזה חפק כזה מטורף, כמו מסעית כזאת, של אמריקאית כזאת שיש בה הכל, ובאמת הייתה אווירה טובה. והיה שם המנכ״ל המשרד, והיה שם כמובן המפכ״ל ומפקד המחוז.
כדובר, לאיזה תרחישים נערכת?
לא לרמה כזאת של אסון.
אבל נערכת לאסון?
ברור, דרך אגב, דוברת המחוז הייתה אז לאה לשם, שהייתה ותיקה מאוד כבר והכירה את כל התרחישים שם. אחד התרחישים היה כמובן לא אסון בקנה מידה כזה, כן דוחה, כן אם יש פצועים, אגב, גם לאורך השנים, אנשים נפצעו שם, לא ברמה כזאת.
כאילו היה תיק חירום שלקח את זה בחשבון.
כן, אבל אז קורה דבר מטורף, שאני לא יודע אם אי פעם סיפרתי אותו. איפשהו בשעה 11 בלילה, המפכ"ל אוסף אותנו, אז הייתה כוננות רמדאן. כל שישי היינו עולים לירושלים, לפעמים אפילו גם מחמישי, כי היו אירועים לא נעימים סביב הר הבית וירושלים בכלל, היה מתח מאוד גדול, ואז המפכ"ל צריך לקבל החלטה שהוא עולה לירושלים, מפקד המחוז שמעון לוי, שהוא באמת אחד הקצינים והאנשים הכי, הכי מדהימים שאי פעם הכרתי והטובים, נשאר יחד עם הקצינים האחרים לפקד על ההר, ולמסע אנחנו צריכים
ואתה להיפרד. נמצא גם כן במירון, או שאתה נוסע
לא,
עם...
לא, אני במפכ"ל. אני נוסע עם המפכ"ל, אוקיי?
ואנחנו מדברים על לנסוע. חמישי בערב?
חמישי כן, חמישי 11 בלילה.
אוקיי, אחרי שסיימתם את החגיגות במירון, את כל החפק החדש,
שזקי,
אתם נוסעים.
אני זוכר שזקי אלר, חבר יקר ואיש מדהים, שאגב, לאורך השנים שלי במשטרה, עזר לי בלי סוף מהניסיון שלו, הוציא הודעה על איזה, עוד הרבה לפני האסון, על פצועים, ואיפשהו היה איזה ויכוח כזה, שכאילו יכול להיות שאין כל כך הרבה פצועים, ואז אני אומר לקצינים במשטרה, תקשיבו, זה חבר, הוא לא סתם יוציא הודעה, מדה לא סתם יוציא הודעה,
על איזה שעה אתה מדבר?
10:30, 11 בלילה.
אוקיי.
כן, 10:30. אני אומר לך שמ-8 בערב ראיית הדוחה כזה, אבל הוא היה במקום אחר, לא במקום של האסון. זה היה על ברמפות האלף שכולם רוקדים, והייתה הרגשה שמשהו קורה. היה גם חם בטירוף, לא יודע, היה איזה משהו, היה איזה משהו כזה באוויר, יצאנו משם. אוקיי, אני עליתי לרכב שלי עם עוד קצין מהדוברות, ואפילו אמרו לי...
אבל הדובר הצפוני נשאר שם?
הדוברת, כן, לאה נשבדה. הדוברת, סליחה. עם דובר מגב ועם צוות מאוד גדול של דוברים, חד משמעי, כולם נשארו, בכפוף למפקד המחוז. גם קצינים מהמטה הארצי שזה, אין מה לעשות, צורך השעה התבקש שהמפכ"ל יצא לירושלים, כאילו יהיה לפנות בוקר בירושלים, בדרך אמרו לי, או תעבור בבית, תתקלח, תנוח קצת ותגיע, כי אתה גר יחסית קרוב למירון, לא כמונו שאנחנו צריכים לנסוע לזה, ותתחבר איתנו לפנות בוקר. ואנחנו מגיעים, אני מגיע לכיוון, כמעט מגיע אפילו לעמק, ואז אני מקבל הודעה, כי הייתי עוד מחובר ככתב לכל ההודעות של איחוד הצלה, זקה וזה, ואני מקבל הודעה מאיחוד הצלה על 7 נפגעים, או 7 פצועים. ואני כאילו מהאינטואיציה מבין שאני צריך לחזור. אוקיי? מבין שאני מדבר עם רוי ולדמן, עוזר המפכ"ל, שהוא עם המפכ"ל בג'יפ, ואנחנו חוזרים. ותוך כדי, אני כבר מתבקש...
מי זה אנחנו? אתה וגם המפכ"ל חוזר?
המפכ"ל בטר, המפכ"ל מסתובב באזור יוקנם לדעתי, עד כמה שאני זוכר, זיכרון, מסתובב וחוזר עם הפמליה שלו. אני, כולנו חוזרים, מבינים שמשהו כבר
בערך
קורה. מתי? 12? אוקיי. משהו כזה, 11:30, 12? לא יודע, משהו, אני כבר, זה החצות. אוקיי. כן, חוזרים. תוך כדי נסיעה.
ועכשיו, הכתבים נמצאים שם, כי כן, יש את ההילולה.
כן, והם פונים אליי כדובר המשטרה, הדוברת עסוקה בטירוף שיש שם, אוקיי? אין גם קליטה, מי שמכיר את מירון, אין קליטה לטלפונים, זה פסיכי מה שקורה שם, מהעומס של האנשים והטלפונים והכל. ואני מתחיל לקבל טלפונים, גלי צהל, רשת ב', 13, 12, 14, כולם רוצים שאני אעלה בטלפון.
ומה השאילתה? מה בעצם שואלים?
שאני אעלה לספר, כמו דובר
מה
מדע.
מה קורה שם?
כן, מה קורה, כמה נפגעים יש וכאלה.
אוקיי, כבר יש אירוע עם נפגעים ורוצים התייחסות.
יש אירוע עם נפגעים, שהוא הולך ומתגלגל מדקה לדקה, ומבינים שהוא מתהווה כאסון, עדיין לא בממדים.
ואת הכל מצלמים, את כל האירוע
הכל מצולם, גם את תעדים של המשטרה, גם מצלמות הבטחה, גם כתבים שנמצאים שם, רובי, גיא ואחרים. אגב, מי שמכיר את האירוע של מירון, תקשורת חרדית, הם מגיעים כמה ימים קודם, והם באמת יש להם עוצמה אדירה. האירוע, אגב, גם משודר בכל רחבי העולם. זה פחות אנשים יודעים, הוא משודר לעשרות מיליונים בעולם. ואז יש לי 2 טלפונים. טלפון אחד, אני שם אוזנייה באוזן. שי חכימי, שהוא היה רמח אסטרטגיה, באותה ימים היה רמד דיגיטל, ולפני זה היה דובר מגע, והוא חבר, והוא איש מדהים. אומר לי באוזן, באוזנייה אחת בטלפון, בצד שמאל, מה מותר להגיד? הרי אתה לא יכול להגיד הכל, אתה בשידור חי, ואני עולה בגלי צהל, ואני עולה ברשת בית, ואני עולה ב-13.
באותו רגע.
תוך כדי נסיעה חזרה.
מטורף.
תוך כדי נסיעה חזרה, ואני עולה, והוא אומר לי מה מותר להגיד, כי במגבלות, אנשים יושבים בבית, הילדים שלהם שם, זה. ואני מגיע למירון, מתחבר מהר לחפק, בישיבה של בני עקיבא, ופתאום אני שומע שכנראה יש 20 הרוגים, ויש 200 ומשהו פצועים. ואני אומר, רגע, לא יכול להיות. והמפכ"ל מגיע, ויש ישיבה כזאת. אני לא מסוגל גם היום לתאר איך נראו האנשים, כי זה מצב לא נעים. ויש פה מישהו שאני כן חייב לציין אותו לטובה, לצד כל האנשים המוכרים, זה ראש אגף החקירות והמודיעין באותם ימים, יגאל בן שלום, ניצב במשטרה, היה ראש להב, ואחרי זה ראש שח"ם. הוא נכנס, ישב, פתח איזה קלסר כזה, ישבתי לידו, במקרה, ישבו כל הניצבים, כולם עם פנים באדמה, אי אפשר לתאר את האירוע הזה, והוא אומר להם, חברים, יש סדר באסון, והוא מתחיל להכניס את כולם לאיזה סדר של איך מטפלים באסון. גם מבחינת הגופות וההרוגים, לא ידעו לאיפה לפנות. לא ידעו לאיפה לפנות. לאן לקחת. ונכנס קצין האגם של מחוז צפון, יורם, והוא אומר, 32 הרוגים. ואז מפקד מחוז צפון שמעון לוי, בסביבות 4:30 לפנות בוקר, אומר לי, אלי, תביא את המצלמה. תביא את המצלמה עכשיו, אני לוקח אחריות. אני עומד מול המצלמה, ואני אומר, אני המפקד, תעזבו פה את כולם. ואני מביא את המתעד, ואנחנו מצלמים, ואותו קטע לא שודר. לא שודר מעולם. עניינים של, תכף תהיה ועדת חקירה וכאלה. בשבע, אני מדלג את החקדים, אנחנו רוצים לדבר עוד הרבה דברים אחרים. 7:12, עוד פעם שימון לוי, שבאמת לימד את כולנו מה זה לקחת אחריות, מה זה להיות מפקד. עומד לידו הסגן שלו שוקי, שלימים היה מפקד המחוז, ואומר לי, תביא את הכתבים עכשיו. עכשיו אני יוצא לתקשורת, אני לא מוכן שישימו פה אף אחד, אני המפקד. ואני קורא לגיא ורון, ולרובי, ולמאור צור שהיה שם, ואחרים, והם פשוט בוואן טייק מצלמים אותו, בטושות עם הסגן שלו, שברקע הברושים של הישיבה של בני עקיבא, והוא אומר, חברים, אני המפקד.
מדהים באיזה מהירות הוא הבין, ולקח ועמד שם.
זה פשוט מראה מי האיש. זה חומר אנושי שכמעט ולא קיים במדינה בתפקידים בדרגים כאלה.
אלי, תחזיר אותנו שנייה אליך.
מרתק, נכון?
זה מרתק. זה מרתק כי גם, זה מצב של ניהול תקשורת, שאתה גם מנהל אותו, אתה גם מופיע ומדבר, אתה גם צריך להבין תוך כדי לעשות ניהול סיכונים של איפה דברים, אפרופו כן או לא.
אגב, באותו לילה התראיינתי למעלה מ-40 או 50 רעיונות.
אז אתה מתראיין כבר בדרך, אתה שם בחפק מנסה להבין את התמונה. לאורך כל הלילה, גם כן נתת סינקים? כאילו, תוך כדי?
סינקים לא, עליתי כל הזמן בטלפון. אוקיי. סינקים לא. הסינק הראשון, זה היה כבר רעיון בשידור חי, ב-6:00 לדעתי, שגיא ורון מראיין אותי, וסיוון רב מאיר באולפן. פתחו משדר מיוחד, אוקיי? אחרי זה אחרים, 13 וכולם. אני כן חייב לציין משהו, שאמרת, אתה אוהב את המשטרה? אחת הסיבות שאני אוהב את המשטרה, שבאותו רגע שראו שאני, כדובר, וערכתי את הדס, וכולנו נמצאים באמת בלנהל משבר שלא היה קיים מעולם. בוא נגיד מאז אסון. מאסון הכרמל, ברור. כן. בוא נגיד מאסון הכרמל עד אז, באותן עוצמות, שזה שנים שכבר תקשורת דיגיטלית ורשתות חברתיות, אנשים כמו אסיה ארוני שהיה בדוברות וכבר יצא בתקופה שלי, התקשר לעזור. סיגל טולדו שהייתה רחתי דוברות, התקשר. אנשים, אבי בנייהו, שיאמר לזכותו, התקשר כמה פעמים ואמר, אני לרשותך.
מדהים.
אופר לפלר, בכלל, כאילו, אנשים שפשוט אמרו, אנחנו מזדהים איתך, אנחנו חברים שלך, אנחנו עוזרים לך עכשיו. עוזרים, 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 ואל תציין, ואל תגיד שאנחנו הכל בסדר. וגם קצינים מתוך המשטרה, ובאותו רגע אחרי ששימון מדבר, עוד משפט אחד שקשור לדוברות, אנחנו מחליטים כולנו שמ-10:00 יעלו מסבירנים, לא דובר המשטרה, אלא אנשים כמו סיגל ברצבי, שהייתה רחתית הבטחה, והייתה קצינת אגם, סיימה כראש אגם, מוטי שיף ומוריס חן ואנשים אחרים שהם גדלו במשטרה, הם מבינים מה זה, והם דף מסרים, ואנחנו רצים מאולפן לאולפן.
מי הכין את דף המסרים?
אנחנו ביחד כצוות, יש הייתה רחתית, הדס, שהיא היום ניצב במשטרה, היה את שי, היו קצינים אחרים. כמובן, דף מסרים לא יוצא החוצה בלי שעובר את כל האישור של הקצינים האחרים, שזה ראש אגם ומפכ"ל ומפקד מחוז, אבל בזכות האנשים האלה שישבו באולפנים, הצלחנו איכשהו לייצב את השיח, למרות שידענו שהאדמה רועדת, זה אסון בקנה מידה שאי אפשר בכלל להבין, מי שלא נמצא שם גם במראות, בקולות, בצעקות, בדרמה של הבתי חולים,
היום ונורא.
זה היום ונורא, כן.
תסביר לנו רגע, איך בעצם נראה המבנה? כי יש אותך שאתה היית בראש, חשבת שבהתחלה אתה תהיה בכלל בצפון.
אני לא הייתי בראש, אני לא הייתי. דובר המשטרה הוא מספר 2 בהיררכיה של הדוברות, במשטרה.
או.
בניגוד לאגרי או דובר צהל, רנקו, מנליס ואחרים שעבדתי מעולם, אפי, שדובר צהל הוא מספר 1, דובר המשטרה, ואגב, זה משהו שמאוד אהבתי. כי אני לא באתי לפקד על אנשים, לא באתי לבדוק מי נכנס בשבע בבוקר או מי מאחר.
אז
או...
מי היה מעליך?
מה?
מי היה מעליך?
4 רח"טים לאורך השנים.
דבר איתנו, לא בראשי תיבות.
ראש חטיבת הדוברות שהייתה תת ניצב, הדס שפירה מודמוני, היא נכנסה יחד איתי, החליפה את סיגל טולדו. אחריה שלומי סגי, שלימים הפך להיות גונדר במשטרה, שאגב היה חלק מחלון הרבה של המשטרה שאני בניתי, המסבירנים של המשטרה. אחריו היה את משה פינצ'י, שהיום מפקד מחוז שי, שגם היה דובר מג"ב לאורך הימים, ואחרי זה היה ממלא מקום שי חכימי, שסיים יחד איתי, היה רמ"ח אסטרטגיה וממלא מקום הרח"ט. לי, ברמה האישית שלי, באופי שלי האישי, אני, היה לי טוב שהיה מעליי מישהו. מעליי מישהו שהוא מנהל את כל העסק הזה. זה אופרציה, זה 100 קצינים.
אתה באת בעצם כדמות מקצועית.
נטו.
ובאת להיות דובר המשטרה, אז מעליך, מתחתיך בעצם, כן ניהלת מקצועית צוותים.
ברור, בטח, אנחנו חילקנו את העבודה, אני הייתי מלבד דובר המשטרה גם רמ"ח דיגיטל, ראש מחלקה דיגיטל ותקשורת.
כן.
תחתיי היה רמ"ד ורמ"דית תקשורת ורמ"ד דיגיטל, וגם הדוברים המחוזיים, הדוברים...
שזה גם כן היה כפוף אליך.
כן, כולם, כולם, כן, כן. אגב, הם החמיאו לי שאני הייתי המפקד הכי סבבה כזה, של, אוקיי, אתה לא מרגיש טוב, תעבוד מהבית, וזה, כי לא באתי להיות מפקד. לא באתי. לא, זה לא...
מעניין, לא ידעתי את זה. כאילו, חשבתי שבעצם גם ניהולית, גם מקצועית, אבל זה מאוד מאוד הגיוני, לקחת מישהו שהוא מתוך המשטרה ומכיר את הארגון גם.
יום אחד קראו לי, אחרי ש... רצו ככה לבחור רח"ט, אחרי ששלומי סגי הודיע שהוא מתקדם ועובר להיות רח"ט מבצעים, אז קראו לי 3 ניצבים, אני לא אזכיר את שמם, מאוד מאוד מוכרים, אחד מהם מאוד מאוד מוכר, והם הכניסו אותי לחדר, נעלו אותי בחדר, ואמרו לי, תקשיב, ידענו כבר שמי הולך להחליף את שלומי, אמרו לי, תקשיב, אנחנו רוצים לשים אותך גם כמועמד, הרי זה מגיע לספק, יש מועמדים ובוחרים אחד. ואמרתי להם, אני לא רוצה. אני, דבר ראשון, לא מגיע לי, לא גדלתי במשטרה, לא גדלתי, באתי מבחוץ, הילדים שלי ואשתי הקציבו לי 3 שנים, זה שזה המשיך יותר אחרי זה מלחמה, אני מסיים, הולך, אתם רוצים שאני אמשיך דובר המשטרה, אני מוכן עד גיל 80 להיות דובר המשטרה, אוקיי? עד גיל 80, נצם, דובר המשטרה, לא רוצה להיות רח"ט, והם היו בשוק, כי זה תת ניצב,
ברור.
וזה משכורת הרבה יותר גבוהה.
מי לא רוצה לקבל קידום?
לא. אולי תביני אותי כי... את לא במשטרה. אולי מי שגדל במשטרה, מעניין אותו הסנץ, הנצם. אני דרך אגב שהגעתי, וזה היה אחרי אסון מירון, כמה שבועות אחרי, הייתה ישיבה של כל, של כל הבחירים של חטיבת הדוברות, שזה מסנץ, נצם והרח"טית. ואמרתי להם, חברים, זה שיש לי פה 3, כאילו נצם, אתם רואים את שי? הוא סנץ, הוא מבחינתי המפקד. הוא גדל פה, הוא 15 שנה פה בדוברות, זה לא מעניין אותי להיות מפקד. באמת, זה לא עניין אותי. באתי נטו מקצועית מאהבת המשטרה, כאב לי על השיח סביב המשטרה באותם ימים שלפני שהגעתי.
זה שיח שעדיין קיים.
קיים
ועוד
בעוצמות.
יותר.
כן, אני לא פעם ולא פעמיים מוצא את עצמי גם באולפנים, נאבק על המשטרה, סופג
עדיין?
הרבה...
עדיין?
כן, סופג הרבה ברשתות החברתיות, ועדיין גם מבחוץ, גם אחרי יותר משנה, שנה וארבעה חודשים שאני באופן רשמי כבר בחוץ, רואה דברים שכואבים לי. רואה דברים שכואבים לי. אני יכול להגיד לך שלפחות בשני אירועים טקטונים, מבחינת עוצמה תקשורתית שקרו, משברים, פנו אליי, התייעצו איתי, לא עשו את מה שיעצתי. אחד מהם זה הנושא של החולצות האדומות עם הפועל תל אביב. התקשרו אליי באותה שבת, אחר הצהריים, ואמרו לי, תקשיב, מה אתה מציע? אמרתי להם, אני מציע...
תכניס רק את מי שלא מכיר את האירוע.
כן, הגיעו לפני כמה חודשים אוהדים, 6 או 7 אוהדים של הפועל תל אביב עם חולצות, שעליהם יש כיתוב נגד המשטרה, לא נזכיר את זה.
בעצם כן צריך להסביר, במשחקים המשטרה גם נמצאת ככוח שאמור לנהל את הביטחון
כן,
שם, נכון?
כן, ויש מתח מאוד גדול בין אוהדי כדורגל באופן כללי, גם אני ספקתי מאוהדי הפועל תל אביב לאורך השנים, אני אוהד מוצר של מכבי חיפה, יושב בסמי עופר, כולם יודעים, בלי קשר, ספקתי גם מקבוצות אחרות, יש מתח מדי פעם בין המשטרה לאוהדי כדורגל, הגיעו כמה אוהדים בודדים עם החולצה הזאת, והתקשרו אליי, לא באופן רשמי כיועץ, אלא כחבר שהיה בדוברות וניהל גם את המשברים של הספורט שעברנו, ואמרתם, תיתנו להם להיכנס, כי אם לא תיתנו לאחד להיכנס, מחר יהיו 30,000 חולצות כאלה. המפעל שמדפיס את החולצות יקרוס, אוקיי? אתם תראו אנשים שולחים לקנות את החולצות האלה ב-100 שקל, אוקיי? לא הקשיבו. וזה מה שקרה אחרי זה. ואחרי כמה הם התקשר אליי אותו קצין ואמר לי, תקשיב, אנחנו מטומטמים שלא הקשבנו לך, כי לא האמנו שזה מה שיקרה, וזה מה שקרה אחרי זה, ועצוב לי.
אפשר לשנות תדמית לגוף כל כך שנוי במחלוקת?
אפשר להיאבק על התדמית. אחרי השבעה באוקטובר, הסנטימנט של, אגב,
בטח אחרי האירוע שהיה
הדבר הכי מפחיד כדובר המשטרה, בטח שבא מבחוץ, זה לנסוע עם המפכ"ל בג'יפ, והכל פסטורלי, ויוצאים בבוקר מהבית שלו בשרון, ונוסעים לכיוון המטה הארצי, ואז אפי טריגר אומר, או ארי גולן, מדד אמון הציבור של מדד אמון הציבור במשטרה של מכון זה, אוניברסיטת זה, התפרסם בעוד זמן קצר. ואז אתה יושב ליד המפכ"ל, ופתאום אתה שומע שהמדד אמון הציבור במשטרה בשפל, או ירד, ואז אתה צריך לתת תשובות, אוקיי? אחרי השבעה באוקטובר, מדד אמון הציבור של
המשטרה... רגע, צריך להזכיר, בשבעה באוקטובר, תחנת המשטרה בסדרות, הותקפה, נכבשה.
לא רק תחנת המשטרה בסדרות, נכבשה.
ושוטרים נהרגו, אבל הם הראו גבורה ענקית.
בכל המחוז.
בכל המחוז.
בכל המחוז, כן.
אז רגע, רק כדי להסביר למה בעצם...
שבעה באוקטובר, הפתעת פתע של חמאס, כולם מכירים, טבח, אסון, שואה שנייה, אני קורא לזה מאותו יום. מפקד המחוז ניצב אמיר כהן, באמת גיבור בעוצמות הוליוודיות, כאילו באמת, אם מישהו פעם יום אחד יעשה איזה סרט, זה כל כך יעזור להסברה הישראלית, האיש הזה דקה אחרי האזעקות הראשונות יוצא, מזיק את כולם, מכריז על פרש פלשת, 11 דקות אחרי האזעקות, פרש פלשת זה אומר אותה פקודה שמביאה את זה שמשטרת ישראל מהווה כוח אנושי, מגן אנושי, שיודעים, אנשים הולכים ליפול, הולכים להרג, הולכים להיפצע, אבל לא מאפשרים לאויב לחדור את שטח המחוז. היה פחד שיגיעו למחוז שי, מחוז ירושלים, מחוז מרכז, המחוזות הנושקים למחוז דרום. 58 שוטרים ושוטרות נפלו, 245 נפצעו, חלקם לא חזרו עדיין לשירות ולא יכולים לחזור. זה אירוע שהביא לאהדה ציבורית בלתי רגילה למשטרה, גם בגלל הגופים המקבילים, צהל, שבק, ממשלה, שהיו בשפל, לדעתי עד היום הם בשפל בגלל הטבח הזה, פתאום המשטרה הפכה להיות איזה משהו. זה, אגב, פורים שאחרי זה, 4 חודשים, כל ילדי ישראל וילדות ישראל התחפשו פתאום לשוטרים.
נכון.
או למגבניקים.
נכון.
שזה בכלל...
מה היה צריך לעשות כדי לשמור על הסנטימנט?
פעולה ראשונה שעשינו, אגב, זה עוד בלילה שבין השבעה לשמונה באוקטובר, אנחנו יוצאים מישיבת קבינט, אני יוצא עם המפכ"ל, ואנחנו מעלים את הרמ"ח אסטרטגיה, את שי, על הקו שהוא נהל למעשה את בניין הכוח, את הבניין עצמו של חטיבת הדוברות. לא היה רח"ט באותם ימים, זה היה בין החלפות של רח"ט שעזב כמה ימים קודם, לרח"ט שאמור להיכנס, אז למעשה אני ושי ניהלנו את זה, והמפכ"ל אומר, אנחנו מציגים לו תוכנית עבודה, שהתוכנית עבודה הזאת אומרת, קוראים לה הצפה. מה זה הצפה בדוברות? את בטח יודעת, זה אומר, קראנו לזה ככה, מאצבעוני עד יונית לוי, בכל אולפן, בכל תחנת רדיו, לא משנה, מאזינים לה 50 אנשים, או 5 מיליון אנשים, בכל אולפן יהיה קצין או קצינת משטרה, או שוטר, גם מהשטח, באוזנייה, וגם מהאולפן עצמו, ואנחנו שוטפים את האולפנים ועמודים ראשונים בכל העיתונים, גם בתקשורת הבינלאומית, ובכך אנחנו מבינים לכך שהסנטימנט הציבורי של המשטרה ב4 החודשים האלה, אחרי המלחמה, עולה, אבל אחרי זה, אני חייב להגיד ביושר, עוד פעם אנחנו מקבלים מכה, גם עם ההיעלמות של הילדה, בצפת, האימנות, גם בגלל רצף בלתי פוסק של מקרי רצח במגזר הערבי, וגם המחאות שחזרו.
ואולי גם בגלל השר?
תראה, אני חייב להגיד משהו ביושר. אני עבדתי מול 3 שרים. אוחנה, ברלב, אני מחשיב גם את סגלוביץ' כשר, הוא היה סגן שר בתואר, אבל הוא עבד לפחות מולנו בעוצמות של שר, הוא היה אחראי על המגזר הערבי, והוא עשה עבודה בלתי רגילה, צריך לומר, ועבדתי גם שנתיים עם בן גביר. מעולם אף אחד מהאנשים האלה, הפוליטיקאים שהזכרתי כרגע, אליי כדובר המשטרה, שפעמים לא ישב מולם, לא, פנו, כשאתה יושב בישיבה, אני בא עם המפכ"ל, אני בא עם ראש אח"מ, אני בא עם מפקד מג"ב, אני בא עם זה, כן. מעולם אף אחד מהם לא ביקש ממני, לא ביקש ממני כדובר המשטרה, תכניס אותי להודעה, תדבר עליי באולפן, תגיד לזה ש... מעולם לא, מעולם לא.
מול התקשורת, אבל...
מעולם לא.
יש כן שינויים של מדיניות.
מדיניות של שר, אף אחד מהשרים שהזכרתי, כולל סגן השר, לא באו והתערבו במדיניות של דוברות, ואף פעם לא באו לחטיבת הדוברות, ואמרו, אגב, הוא קם בכמה מיליונים, בתקופה של ברלב, אולפן למשטרת ישראל. אני השתמשתי בו כמעט כל יום. בחיבורים, היינו עולים לשידורים בכל הערוצים מהאולפן הזה. לצערי, לא ממש משתמשים בו היום, וחבל. אבל האולפן הזה הוקם בתקופת ברלב, אוקיי? בן גביר, שאתם אומרים שמשפיע והכל, יכל לבוא ולהגיד, אדוני הדובר, אני רוצה להופיע באולפן. מה, יכלתי להגיד לו לא? אני רוצה להופיע באולפן המשטרה, יכלתי להגיד לו לא? מעולם לא בא, לא ביקש, לא אמר.
מה המשטרה הייתה צריכה להמשיך ולעשות כדי לשמור על הסנטימנט החיובי?
שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. אחד, אני חושב שהטעות הבסיסית, אוקיי, וגם דובר המשטרה וגם רח"ט דוברות היום הם שניהם חברים שלי. אוקיי, ואני חייב להגיד ביושר שהם נוהגים בי כבדימוס, בצורה הכי יפה, הכי מכבדת. אני חושב שהטעות הבסיסית שלהם מבחינה דוברותית, זה שרק הם לרוב יושבים באולפנים. אני עבדתי בשיטה אחרת, גם זו שיטה שאני עובד עכשיו. שיטה שלי היא שונה. שיטה שלי היא לבנות חלון ראווה של הארגון, שזה אומר 30, 40, 50 קצינים. יאמר לזכותה של הדס שהייתה ערכתית, שעשינו עם מרצה מרייכמן, במטה ארצי ברמלה, שיעורי רטוריקה לקצינים, חלקם הם בתפקידים הכי בכירים היום, במשטרה ובשבס, היו אוספים שם, אני גם הייתי מגיע לשם, להעביר, לתרגל אותם, שעות הם היו יושבים שם, משלוש בצהריים אחרי העבודה, עד 11 בלילה לתרגל, ובנינו, יש לי את הפוסטר הזה עד היום, אני מראה אותו בהרצאות, חלון הראווה של המשטרה. אגב, עוד דבר שחסר, וזה בטוח תסכים איתי, נשים במשטרה שישבו באולפנים. סיגל ברצבי הייתה, לא רק החלון ראווה של המשטרה, אלא גם ידעה לייצב שיח, מבינה בכל פרט, גדלה כשוטרת, קצינה, מפקדת תחנה, מפקדת מרחב, סגנית מפקד מחוז, ראש אג"ם, כל התפקידים כפורצת דרך. בסוף, אתה כדובר, צריך לדעת גם מתי ללכת צעד אחד אחורה, וזה למשל בפרשת NSO, ידענו לעשות מצוין. בפרשת NSO, שהיא הפרשה שאני אומר, המשבר התקשורתי הכי גדול בתולדות המשטרה, אתה קם בוקר אחד, ומאשימים אותך כולם, שאתה הזנת בלי אישור, לא רק לעבריינים, גם לאנשים.
לפוליטיקאים,
לבחירים. מנכ"לים, אנשי תקשורת, הבן של, אח של, ראשי רשויות והכל, ואתה צריך להחליט מה עושים. אתה צריך לבוא למפכ"ל ולראש החם ולראשת החטיבה ולהגיד לה מה ההצעה המקצועית שלך, אוקיי? אבל זה נופל עליך, ובין היתר אומרים לך שזה גם לא קשור למשמרת שלך, זה משהו שקרה כמה שנים קודם, בכלל אולי אצל רוני אלשך. אז אתה יכול להגיד, מה אכפת לי? אני מגיב בתפנו לרוני אלשך, נכון? אבל בסוף אתה משטרה. ואותם אנשים ששירתו בתקופה של רוני אלשך, בסייבר, במודיעין, בחקירות, הם שם. הם נמצאים שם, ואנחנו מחליטים לבנות תוך שעתיים. וזה צריך להגיד לזכותם של כל אנשי הדוברות שהתגייסו. מחליטים לבנות פול של 10 קצינים, שהם באמת גם ראותים, משכילים, יכולים לדבר בשתי שפות, גם באנגלית כשפתם, הכל, גם להתראיין בתקשורת הבינלאומית. וזה משהו מצחיק, אנחנו שמעלים אותם על הרכבים, כמו הסעה, ורצים לנווה אילן, ורצים לבית הדפוס, ורצים לגלי צהל, ומשות אני תופס אותם מהחולצה, ומכניס אותם מאולפן לאולפן.
מדהים.
מרחלין, לעודד, לאלמוג, זה מטורף. ואומר להם, אתה מתייצב ברבע לשש בבוקר באולפני הרצליה, או בתל אביב ברשת, ואתה בשש בבוקר עולה לשידור אצל טריגר, והם כולם נלחמו על זה, וזה משבר שברמה המקצועית עשה לי טוב. למה? כי חודש אחרי, אם בן כספית פותח את הטור שלו וכותב, אהר הוליד אכבר, אוקיי? וכולם משפחים את המשטרה על זה שלא היו האזנות כמו שהשימו אותם. לימים זה כבר התגלגל לוועדת חקירה ולכנסת ולמבקר המדינה וזה, קיבלנו שבחים מקיר לקיר, וזה רגעים שבאמת אתה מרגיש שזה סיפוק מקצועי, שאתה אומר, בוא, גם בתוך הארגון מאוד מעריכים אותך, נלחמת.
אתה יודע, אני שומעת אותך, ומה שאני לוקחת שבסוף, יש איזושהי שקיפות שייצרת, שהיא לא מובנת מאליה בגוף
נכון,
כזה. כי
נכון.
באותה מידה, משטרה כמונופול, מעצם היותה, יכולה להגיד, זה שלנו, אני אבחר נכון. מה אני מוציא,
אני
מה אני לא מוציא.
אני גם לא אוהב את הדציבלים באולפנים של הדוברים, שהם עכשיו מתראיינים, הדציבלים מאוד גבוהים, וההאשמות הופכות להיות אישיות. אני פעמיים, בשני מקרים מאוד משמעותיים, לקחתי אחריות כדובר, ולא חיכיתי אפילו לאישור מפכ"ל, והוצאתי הודעה. בשני מקרים. אחד בפרשת NSO בגל השני, אם את זוכרת, היה את הגל הראשון, ואחרי זה היה את התחקיר השני.
ואת הפרסום,
נכון. התחקיר השני, המפכ"ל בכלל בחול. אוקיי? עם העוזר שלו, ועם היועץ שלו, הוא בכלל בסיור מטורף, באחת המדינות הערביות בעולם, במשהו שבאמת תקדימי, והיו חייבים לעשות, ואני בארץ, ערכתית, גם בחופש בחול, וכל הסיפור הזה נופל עליי. עכשיו, תשמעי, אני אספר פה משהו, כי אנחנו מדברים פה על דוברות. מהלך דוברותי שעשיתי, שלא סיפרתי לאף אחד. יום קודם, בשעה 14:00, אנחנו מקבלים את השאילתה מתומר, מכלכליסט, בגל השני. ואני מבין שהאדמה הולכת לראות מחר עם רשימה של 30 אנשים, מי לא היה שם, חלקם חברים אישיים שלי והכל. באותה שעה, לצערי הרב, זה היו ימים עם פשיעה במגזר הערבי בטירוף. ירו במישהי בת 26 בלוד. היא לא נפטרה, היא לא נהרגה, היא נפצעה אנוש, ועל זה תפס פושים בכל מקום. וירדו על המשטרה, על הפשיעה והכל. אני מתקשר באופן יזום מבחינתי. לא עשיתי את זה הרבה, לאורך של נברסקין. כי אני יודע שמחר בבוקר צריך שיהיה קצין, אני לא יכול לגלות להם, שצריך שיהיה קצין באולפן. ואני אומר לו, תקשיב, אני רוצה לבוא לדבר על הפשיעה, אוקיי? אני רוצה לבוא, כי יש נתונים, אנחנו גם תופסים, אנחנו עוצרים, אנחנו תופסים נשק, אנחנו מסכלים מעשי רצח, הוא אומר לי, מה זה, וולקאם, תגיע ברבע לשש, אני יוצא מהבית בעשרה לחמש מרמת ישי, כבר העיתון על הדיגיטל, נכון? האדמה רועדת, בעשרה לשש הטלפון שלי כבר מתפוצץ מהודעות, ואני יושב שם כביכול לבוא לדבר על הפשיעה, דיברו איתי על הפשיעה.
ברור שלא.
ואני יושב שם, ואני יוצא משם, ואני עולה אצל ארי גולן, ואני עולה ברגלי צהל, ובכאן, ובשלוסר, ובכל מקום, ואני מקבל אהדה בתוך הארגון, דרך אגב, שאתה נלחם על הארגון, מעריכים את זה. ואז בשלב מסוים מתקשר לאחד הקצינים הבכירים, ואומר לי, עצור, כנראה תהיה תכף ועדת חקירה ממלכתית, אי אפשר לדבר מרגע זה, ואני עוצר. איפה עשיתי פה מעשה? בלי אישור המפכ"ל, המפכ"ל בחול, אני מוציא הודעה שהמפכ"ל חוזר. לפני שאני מסכם איתו שהוא חוזר, אני אומר לעוזר שלו, רואי ולדמן בטלפון, אתם חוזרים לפני. תקצרו בשעתיים, לא משנה. תקצרו את הביקור, אוקיי? אתם חייבים לחזור. אנחנו לא יכולים להישאר פה לבד לנהל את זה. צריך לעמוד פה מפכ"ל. ואני מוציא הודעה לתקשורת שהמפכ"ל בעקבות התחקיר חוזר, ופתאום כולם רואים, איזה יופי, כל הכבוד למפכ"ל, כל הכבוד למשטרה. פעם שנייה שעשיתי את זה בלי אישור של אף אחד, יולן כהן, כתבת מעולה, קשת 12, שוטר דוחף אותה לעיני המצלמות בהפגנה. אני חצי שעה קודם עוזב את ההפגנה עם העוזר שלי.
זה בתקופות הפגנות
צפונה,
המהפכה המשטרית.
המלחמה. כן. אנחנו עולים צפונה, כי אומרים לנו שצריכים אותנו באזור קירת שמונה, בנושאים אחרים, ואנחנו מתחילים לדלג צפונה. ויוסי מזרחי שולח לי את הסרטון, ותוך שנייה פושים בכל מקום, ואני עולה, אני מתקשר לאברי גלעד, היה שידור של אברי ושרקי, ואני אומר, אברי, עכשיו אתה כותב, דובר המשטרה מתנצל בפני יולן כהן, אני מתקשר ליולן, ואז עוברים אליה לשידור, והיא אומרת, אלי לוי התקשר אליי והתנצל, והוא אומר, כל הכבוד לאלי לוי שהתנצל, ואז האירוע יורד, דרך אגב, לזכותי אמר, היא לא הגישה תלונה במחש, היא, אני חושב שאפילו דיברה עם אותו שוטר, שאתה לוקח אחריות, יש איזו הערכה. מסביב, אנחנו רואים את זה מהשבעה באוקטובר, כאילו מי שלוקח אחריות, אומרים, תשמע, הוא טעה, הוא קשל, מי שלא לוקח אחריות, זה רודף אותו.
ועדיין זה לא מובן מאליו.
נכון.
בטח לא באירועים בסדר גודל כזה.
אגב, שלקחתי אחריות על יולן קרון, על האירוע, והתנצלתי, לא אהבו אותי כל כך במשטרה ב-24 שעות הראשונות. אמרו לי, הנה, אתה כבר רוצה לחזור, אולי אתה הולך לחתום בקשת, אולי ברשת, אתה מתכנן את המשכורת הבאה שלך, ועשיתי להסביר להם. לדווח ארוך, העריכו את זה.
אנחנו רגע לפני סיום, אבל אי אפשר בלי להתייחס לתפקיד הנוכחי שלך. אתה משמש היום כדובר השומר החדש.
נכון.
מה זה?
עוד משהו ש...
איזה חיוך.
אני אספר לך, כן. סיימתי, המפכ"ל דני לוי הודיע לי שאני מסיים את התפקיד. דני לוי הוא אחד האנשים שאני הכי אהבתי לשרת איתו במשטרה, גם כסממז ירושלים, גם כסממז, הוא איש מדהים לצערי. ואני אומר את זה גם כביקורת על אנשים שנמצאים שם עכשיו, ואני אומר להם את זה גם בשיחות אישיות. יש פער אדיר בין הדמות של דני לוי בחוץ, לבין האיש. איש משטרה בכל רמה חבריו, מומחה מספר אחד בעולם להבטחה של מצעדי גאווה.
אלי, השומר החדש.
שנייה, אז דני לוי מודיע לי, יושב מולי, 3 דקות, לא מצליח להוציא את המילים מהפה, אחרי 3 דקות אומר לי, הילדים שלי דרך אגב בצפון במקלט באותו זמן, טילים.
מתוך כדי מלחמה.
אוקיי, הבן שלי שבוע לפני בר מצווה, כל הסיטואציות האפשרות שכן היו צריכים להשאיר אותי עוד קצת, אומר לי, אלי, אני נאלץ להיפרד ממך. אני אומר לו, אדוני המפכ"ל, אני קם מחבק אותו, ואני אומר לו, אדוני המפכ"ל, תודה, אני שגריר שלך מרגע זה.
למה?
מה? כי ככה, דרך אגב, זה ככה חונכתי, דרך אגב.
לא, למה הוא סיים את ה...
כי הוא החליט להביא את האנשים שלו, רחת שלו, דובר שלו, אנשים שהוא מינה אותם, אוקיי, הוציאו לא רק אותי, אבל כולם אנשי קבע, הם נשארו בתפקידים אחרים. זה בסדר גמור, קמתי, חיבקתי אותו. ירדתי למטה, קומה מינוס 1 או מינוס 2 במחוז תל אביב, אין קליטה מי שיודע, יצאתי מהרמפה של מחוז תל אביב בסלמה, היו לי איזה 200 הודעות כבר מכל הכתבים, חייבו שאני אצא בבוקר וילך לך למשטרה, וזה אומר, חבר'ה, זה מצוין לי, אני יש. ואז מתקשר אליי שימון לוי, שהיה מפקד המחוז, והוא חבר, והוא בשומר החדש, והוא אומר לי, אלי, תקשיב, מחר ברבע לשבע בבוקר תהיה אצלי במשרד בראשון לציון. אני אומר לו, מה שימון, יש לי עכשיו חצי שנה, חופש, עם האוטו, עם המשכורת, תן לי רגע, יש לי בר מצווה לילד עוד שבוע, שכבר נדחתה במלחמה, ותהיה הילדים, אשתי עובדת בבית חולים, תן לי רגע. אלי, שמעת אותי? אנחנו לא נעזוב אותך ברגע, ככה. ואני נוהג בירידות של בגין בירושלים, מדמעות בעיניים, שאנשים רוצים לעזור לי. ודקה אחרי זה, הוא מעלה לי לשיחת ועידה את יול זילברמן, שהוא המנכ״ל של השומר החדש, שאני מכיר אותו 20 שנה קודם, ואנחנו חברים, הוא מהעמק, ככתב ליוויתי את כל ההקמה של השומר החדש, שזה באמת אחד המקומות הכי, זה באמת חלון הרעבה הכי יפה של המדינה, לא רק השומר החדש, עוד עמותות וארגונים, אבל לראות את הילדים האלה קמים ב-5 בבוקר לעבוד בחקלאות, ואחרי זה לעשות בגרות ולהתכונן לצבא, ואני מגיע אליו ב-7 בבוקר, שאני ואשתי עובדים על מצגת שאני צריך להציג לו עד 2 בלילה, שאני צריך להיות בכלל בחופש. מכינים מצגת. שם את המצגת, אומר לי, עזוב את המצגת. אני רוצה שתהיה דובר השומר החדש. אני אומר לו, תשמע, אני בחופשת שחרור, צריך אישור. אומר, אין בעיה, אני אדבר עם דני, דני כמובן נתן את ברכת הדרך והכל. כמו שאמרתי לך, שאיפשהו כל בן אדם צריך גם פעם אחת להגשים חלום, הגשמתי חלום כדובר המשטרה, ידעתי כל השנים שאני רוצה להיות גם לכמה שנים במקום שהוא באמת עם אנשים שאי אפשר להסביר בכלל. הם אומרים לך תודה על כל דבר, הם הכי אדיבים, הם שואלים אותך 100 פעם, אתה יכול להיות מחר בירושלים, זה בסדר, זה מסתדר, אתה יכול להיות בנגב, אתה יכול להיות ברמת הגולן, אתה יכול להצטרף אלינו, אתה יכול לעלות בטימס, ועוד דבר אחד, שאני אומר את זה לדוברים, כי בסוף אנחנו פודקאסט של דוברים ואנשי תקשורת, בגיל 50 מצאתי את עצמי, שאני מתרגש, גם אם אנחנו מצליחים להכניס באיזה מקומון שיש בו 100 קוראים, באיפשהו בסוף העולם, בדרום או בצפון, כיתוב תמונה, ואני אומר את זה לדוברים אחרים, שאתה יודע, לפעמים אתה מוצא את עצמך, אני דובר של איזה רשות גדולה, או דובר משרד הזה, או משרד ההוא.
תרגע מאבד את השטח, בדיוק. חד משמעית.
גם שאתה דובר המשטרה, תתרגש מזה שהצלחת להכניס תמונה של שוטר בגן ילדים, בהרצאה, ב-9 בבוקר, ממש, בפרדס חנה.
ממש.
ועוד מילה על השומר החדש, זה באמת מקום, אני אגיד לך, כל יום מחדש, אגב, אני נשארתי גם ברדיו, אני משדר ברדיו, יש לי, אני כמו שאמרת בפאנלים, בטלוויזיה והכל, ומגיעים אליי מנכלים להתייעץ על משברים תקשורתיים. אגב, אני לא יודע אם מישהו יודע, 80% מהמשברים התקשורתיים לא מגיעים בכלל למסך, לא מגיעים בכלל לפרסום, את יודעת את זה, את מכירה את זה הרבה מאוד שנים, זה
ואז
נסגר.
ואז אני יודעת שהצלחתי.
בדיוק.
חד משמעית.
כל רגע יש משבר, אם זה בקיוסק קטן בחיפה, או במפעל, או בחברה הכי גדולה והכי מצליחה, בתל אביב בבניינים, מגיעים אליי, מחוץ לשעות העבודה, מתייעצים איתי, חלקם חברים אישיים שלי, חלקם גם אנשים מהמשטרה שיצאו בתפקידים מאוד בכירים. אני אוהב את זה, טוב לי היום, אני מוכן לחתום על מה שאני עושה עכשיו עד גיל 80.
תגיד, אם כן. רגע, אנחנו ממש לקראת הסוף,
אפשר לבוא
כמה
עוד
שאלות
פעם,
לקראת...
יש פה זה... אחלה בית קפה ברייכמן, זה... אז אפשר לבוא עוד פעם.
הקפה.
ביחס אלינו לצפון עם העגלות, אז...
מה היה האתגר המרכזי בתפקיד שלך כדובר המשטרה?
האתגר המרכזי זה להביא את משטרת ישראל, את העבודה החיובית של משטרת ישראל, את ההצלחות של משטרת ישראל, לידיעת הציבור. למה? למה? כי בסוף שאתה בתוך הארגון, אתה מבין איזה אנשים איכותיים יש בו. שאף אחד לא יודע עליהם.
זה נכון להרבה ארגונים, אני יכולה להגיד גם כשהייתי בחברת החשמל.
נכון.
זה גם כן, מונופול, מסתכלים הרבה פעמים על כמה מרוויחים, על ועד עובדים, על דברים, אפשר באמת לפרוט כאן את הדברים שהם נכון. פחות, אבל קורים שם דברים ומחויבות של אנשים, ואנשים שהתייחסנו בהתחלה לזה שזה עבודה של 24-7, נכון. מחויבות, אם אתה לא שם מתוך תחושת מחויבות,
ובהתחלה היה לי קשה, שאמרתי לקצינים, אני רוצה להכניס עכשיו כתב למכתזית. הבאנו את ברנו, למכתזית. את יודעת כמה אישורים יומיים לפני?
ברור.
ובסוף, שברנו, עם הכסדה, הגיע לבית דגן, ועלה למכתזית, ופתח את המהדורה עם זה, כולם אמרו, כל הכבוד, כל הכבוד. ובקורונה שתקפו שוטרים בכל מיני מקומות, קניוני וכאלה, אמרו לי, רגע, עזוב, את השוטרים האלה שתקפו, לא צריך... נלחמתי שהשוטרים האלה, נלחמנו, אני לא רוצה להגיד לבד, נלחמנו בדוברות, שהשוטרים האלה שהותקפו על ידי כל מיני אנשים, יישבו באולפנים ויסבירו מה החשיבות של לשים מסכה, או לשמור על ההתקהלויות, וזה בסוף, אני מרגיש איפשהו הצלחה בזה, שהצלחתי להביא למצב שקצינים ושוטרים כן הגיעו לאולפנים. אגב, עשינו, אנחנו מדברים בסוג של תחנת רדיו, רציתי לעשות קולה של אמא במשטרה. זה אחד, אגב, זה היה רעיון של קובי שבתאי, לזכותו. במפגש הראשון, מה עשינו? שומע מאה, קראנו לזה.
פנימי?
לא. הגענו לכל תחנות הרדיו האזוריות, בחלקם הפסידו 3 ו-4 פעמים. תחנת הרדיו האזורית בחיפה, או בבאר שבע, או בירושלים, מתגייסת כל היום למשדר מתחנת משטרה. אוקיי? בגלי צהל לא הצלחנו להיכנס, אבל אולי בגלגול הבא.
מה הלקח שלמדת מהמשבר הכי גדול שטיפלת בו?
הלקח הכי גדול שלמדתי, שבמשבר אתה חייב עבודת צוות. ואתה חייב צוות קטן של 3-4 אנשים, שאתה יודע שהם טופ סיקרט, שום דבר לא יוצא. לא יוצא גם ברמה שהוא ישן בלילה עם אשתו והוא לא מספר לה. כי אשתו יכול להיות שהיא שוטרת והיא תספר למישהו אחר, או שהיא עיתונאית, או לא יודע מה. צוות, ובאמת גם להקשיב... לאנשים בעלי ניסיון, הזכרתי לך פה את אופר לפלר ואת אבי בנייה, או אנשים שבאמת התקשרו מתוך דאגה אישית אליי, ואמרו לי, שמע, אנחנו כן נעזור לך, אנחנו לא רוצים שתזכיר את זה, הכל בסדר, ואני דרך אגב, בגלל זה היום גם מתקשר לעזור לדוברים
משבר.
אחרים, לא רק במשטרה, כי אני מרגיש שיש לי ניסיון מהארבע שנים האלה, מטורף עם כל מה שעברנו, בטח עם השבעה באוקטובר.
איזו טעות מקצועית עשית, ומה למדת ממנה?
טעות מקצועית אחת, תראה, עשיתי כמה טעויות, אני מודה, אבל טעות אחת שעשיתי, שהסכמתי, יום אחד בא, תראה, מפכ"ל, יש לו הרבה מאוד אנשים מבחוץ שהוא לאורך השנים בקשר איתם, גם אנשי תקשורת, דוברות וכאלה, וזה בסדר גמור. ויום אחד מישהו מבחוץ שכנע את המפכ"ל, אחרי שאנחנו כבר בנינו תוכנית תקשורתית, שהוא מתראיין לכבוד איזה חג בכל ערוצי הטלוויזיה והעיתונות הכתובה, מישהו מבחוץ בא ושכנע אותו להתראיין רק במקום אחד, בכלי תקשורת אחד גדול, מרכזי. וזאת הטעות שהתפשרנו, שהיינו צריכים להגיד, לא עד פה.
חשבתי שתגיד לי שעשית את זה,
לא.
וזו הייתה הטעות, אוקיי.
לא, אבל אם את אומרת, אבל ההישג הכי גדול,
כן.
אם אני מסתכל במשטרה,
כן.
לא מדבר על כל התוכניות התקשורתיות והר הבית ושומר חומות וכאלה, יצאנו יום אחד מנווה אילן עם המפכ"ל, ועל כל המסכים, על כל המסכים היה פרומו לרפי רשף אינטימי. ואני עומד עם המפכ"ל, אני והוא לבד. ואני אומר לו, המפכ"ל, אתה רוצה להיות באינטימי? הוא אומר לי, תשמע, עכשיו כולם יורדים עליי, איזה אינטימי, איזה זה, הוא ייקח שוטר, תראה את מי הוא מביא וזה. אמרת, תקשיב, אני עבדתי עם רפי רשף כמעט 20 שנה. תן לי צ'אנס. אני מרים טלפון לרפי, שבוע אחרי, קובי כבר באינטימי, ברעיון שהוא לא ישכח בחיים, על הבית, על המשפחה, על האבא, על כולם עם דמעות בעיניים. זה רגע שישבתי ככה, מחוץ לאולפני הרצליה, ואמרתי, וואלה, אפילו קיבלתי שבחים מאשתי שלא התערבה מעולם, אמרה לי, הישג.
מי האדם שלמדת ממנו מקצועית הכי הרבה?
בעיתונות עצמה, יוני ללי בהתחלה, יונתן ללי שהיה במעריב הרבה מאוד שנים, מנחם הורוויץ, כאוטוריטה גדולה מאוד, שהוא לא עיתונאי, הוא יותר מנהל, זה יוסי ורשבסקי, וגולן יוכפז, שפשוט שינה לי דיסקט בהבנה, שאני לא חייב להיות הכתב בצפון של הבתי משפט, וזה אני יכול לעשות גם, היה לי חלום להיות כתב הגנת הסביבה, אז הוא יקשים לי את זה, אוקיי? ואני יכול לעשות סדרות, ואני יכול לעשות סרטים, ואני לא חייב להיתקע כל הזמן בין דבריה, ראש פין. אני יכול להגיד לכם, מנחם הורוויץ, שהייתי עוד בהדשה מקומית, שזה אפילו לא הספקנו להזכיר פה בטלוויזיה המקומית, בסוף שנות ה-90, ואם הוא היה רואה איזה שידור שלנו במטב, הוא היה מתקשר, והוא היה אומר לי, תקשיב, כבר עלית למטולה, כבר יש מאחוריך חיילים, אל תעמוד כמו איזה קקטוס, תסתכל אחורה, קח חייל, צחק איתו, מדהים. דבר איתו, תשאל אותו אם קיבל טלפון מהאימא.
קצת יותר מגזיני.
כן.
מה הטיפ שלך למי שרוצה להיכנס לתחום? רוצה, לעולמות הדוברות, לאו דווקא לעולמות התקשורת.
אוקיי, הטיפ שלי, וזה הטיפ המרכזי, שקודם כל, לפני שאתה דובר, לך תעבוד בתקשורת. לא משנה אם זה מפיק.
באמת?
אם זה בטח.
כדי להבין את הצד הגדול, השני?
ולי, וזו המחמאה הכי גדולה שקיבלתי כל הזמן, בתוך המשטרה ובתקשורת, שאמרו לי כל הזמן, תקשיב, אתה... אבי בנייהו, עודד בנמי, אתם הייתם גם בצד השני. אתה רדפת עם מיקרופון אחרי מפקדי מחוזות, אחרי אסונות וזירות רצח, ואתה יודע שיש משבר להבין מה הכתב ישאל, אוקיי? כי היית שם, ואתה עכשיו יכול להבין מה הדובר יעשה, אוקיי? קודם כל, לפני שאתה הולך להיות דובר, תלמד את הצד השני. מה זה להיות? לא יודע, תשב ברדיו אזורי שנה, כטכנאי, אבל ליד מגישים, תלמד מה הם עושים, איך הם מתכוננים לתוכנית וזה.
עד כאן, לא רק יחץ האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. המון תודה לאלי לוי, יכולנו לשבת כאן
כן,
שעות.
כן, לדעתי עד הבוקר.
היום דובר השומר החדש, דובר המשטרה בדימוס, נצם?
כן, נצם, ניצב משנה.
ניצב משנה, הראשי תיבות האלה.
יש לי כזה עם הילדים שאני אומר להם שאני אמות על המצבה, שיהיה נצם, אל תשכחו.
כמה גאווה. תודה.
תודה, תודה לך.
מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט, לא רק יחץ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייכמן.